ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אז דיברנו ש השבה שלנו בנויה בקריאת התורה, בהפטרה בנביאים, ועל ידי זה למעשה זה הרעיון הבסיסי שאיך בימינו הוא קיבל ביטוי. דף היומי, מה אומר דף היומי? דף היומי אומר שכל פיום יהיה לך דף ללמוד, במשך הזמן אתה יפשוט בתחת לבות את כל החומר. כשלומדים כל שבת פרשה, אז לפי מה שהיום נהוג בכל ישראל, אז מסיימים אחת לשנה. היו תקופות קדומות בדמי הראשונים שהיו מסיימים את התורה אחת לשלוש שנים, או פעמיים בשמיטה, זה אחת לשלוש וחצי שנים. רחמנות עליהם, היה להם שמחת תורה רק פעם בשלוש שנים. אבל עצם העובדה שאתה לומד בצורה מסודרת, ומפטירים בנביא, וההפטרה של הנביא היא בדרך כלל קשורה לתוכן של הפרשה בצורה זאת או אחרת. יש לפעמים שהיא קשורה לאירועים, למיוחדים, אם יש ראש חודש או דברים כגון אלה. חסר הכתובים. אז יש רמזים בכמה מקומות בראשונים שהיה זמן שגם היו משלימים את זה בכתובים. למעשה יש לזה אפילו רמזים קלים במדרש. חלק גדול של מדרש רבה פותח בפסוק מספר תהילים, חלק גם ממשלי. הוא אומר, זה מה שאמר הכתוב, זה מה שאמר הכתוב. זאת אומרת, אותו רעיון, אותו דבר עקרוני שמופיע בפרשה, מופיע בווריאציה שונה במוסר של תהילים. ואז אתה אומר, זה שאמר הכתוב, למשל, שבוע שעבר. מתחיל המדרש, זה שאמר כתוב, השם יבחן צדיק. למעשה לאיזה בעיה בפרשה הוא מתכוון?
הניסיון.
הניסיון זה הבחינה. אז יש לעתים שהפרשה מורכבת מהרבה הרבה נושאים, אז הוא יכול לקרוא רק נושא אחד. זה כנראה מקורו של המנהג שלא הצלחתי לברר מתי הוא התחיל. הגעתי כמה מאות שנים אחורה, שהיו קהילות, בייחוד באירופה, שהיו בשבת אומרים פרק תהילים. מנהג איטליה, מהנוסחה האיטלקי, שאומרים את זה בפתיחת ארון הקודש, בהוצאת ספר תורה בשבת. אולי כי לא הלך לקרוא בתורה, אני לא יודע. מישהו סיפר לי שבבית כנסת מסוים בפריז, שהיה בהנהגה של הרב מונק, היה לוח. כמו שיש לוח טל ומטר, יעלה ויבוא, היה לוח שם הפרק. הוא הביא לי אפילו צילום של זה. זאת אומרת, אולי זה מסורת של חכמי אשכנז. כנראה שגם זה הספרדים, שהיו אומרים פרקים בתהילים שיש להם יחס אל הפרשה. יש קצת במסכת סופרים, על כל פנים, יש בידינו היום לוח, רשימה של פרקים בתהילים שקוראים בשבת פרשה פלונית, פרשה אלמונית, וזה אמור לזרוק אור, אם לומדים את זה טוב, אמור לזרוק אור על הפרשה. אז ראינו לפני שבועיים, מלכי צדק, ההופעה של מלך נוכרי, שהוא מלך שלם וכו' וכו', ובתהילים מופיע גם השם מלכי צדק, אדוני צדק, אז זה משהו שקשור לעניין הזה. השבת פרק ממאי, תסתכלו בקסב הפרק, תגידו לי מה פתאום, או מהו התוכן המרכזי של הפרשה שהפרק מתייחס אליו. זה שם כללי מדי. חוץ מזה, איפה יש לך בפרשה מלכות? נשיא אלוקים אתה בתוכנו, קשה. עוד פעם. חתונה. זה שיר חתונה. שחתונה עומדת במרכז הפרשה שלנו, זה פשוט. אליעזר, רבקה, דיון, כל הסיפור הזה. עד היום יש עדות בישראל שאומרים את הפרק הזה תחת החופה. מה שאמרת, כל מודע פלפן הזה, זה אחד המרכיבים של הדבר הזה. על כל פנים, מה חתונה, מי חתונה, זה אחד הדברים שהוא נשאר חידה. בכמה מקומות בתהילים נשאר הדבר הזה בסורה סתומה, שאתה לא יודע מהם הנסיבות שבהם זה חובר, אתה יכול רק לנחש. אז בואו נקרא דבר ראשון את הפרק ונראה כמה בעיות ואיך יש אפשרות לפתור את הבעיות הללו. למנצח על שושנים לבני קורח משכיל שיר ידידות. יש פה כמה מושגים. אז בני קורח אנחנו יודעים, זה הלוויים. משכיל זה כנראה שיר שמיועד לעורר הבנה, להשכלה. זאת אומרת, מישהו משכיל, מישהו רומזים לו, מישהו אומרים לו משהו ומבקשים שהוא ילמד את המסקנות העולות מתוך הדבר הזה. זה פרק לימודי כזה, שתעיין בדבר הזה. שיר ידידות, האם זה סימון מוזיקלי, אבל זה דבר, בלי ספק, זה דבר שקשור לאיזה ידידות, לאיזה אחווה בין אנשים וכו' וכו'. כמובן, כן.
מה זה השושנים?
לא ידוע. זה מונחים מוזיקליים. יכול להיות שהיה כלי שדומה לשושנה. למה קוראים לכפר הנופש כינר? כי הוא על שפת הכינרת. למה קוראים לזה כינרת? הצורה של הכינרת במפה זה כמו כינור. הוא מתרחב ויודע. אז זאת אומרת, יש דברים שהם וריאציות על מיוחדים. יכול להיות שיש מי שאומר שהיה שיר על שושנים, וכשרצו לומר, אני חבר עכשיו שיר, ותשאיר אותו במנגינה של השיר ההוא, גם בימינו, שאתה רוצה להיזכר באיזה מנגינה, זאת אומרת, תשאיר אותו, איך שקרל באך שר את השיר פלויני. זאת אומרת, זה גם אחת האפשרויות, אבל יכול להיות שקודם כל אמרתי, לא, מושגים מוזיקליים לא כולם ברורים לנו, כי אנחנו לא יודעים את הכללים המוזיקליים, אבל יכול בהחלט להיות למצח על שושנים, דהיינו כלי שהיה דומה לשושנה. גם מה זה שושנה אנחנו כל כך יודעים. אנחנו יודעים, מה אנחנו למשל יודעים מתוך שיר השירים על שושנה, אם אני רוצה לזהות, מותג את השושנה, כשושנה בין החוכים, זאת אומרת שזה צמח שיש לו קוצים, חוח זה קוץ. באמת אותה פרה שנה, הוא גם לא שושנה, בגיבול שלו יש קוצים, כשושנה בין החוכים וכו' וכו'. על כל פנים כך זה יכול להיות אחד האפשרויות. שיר ידידות יכול להיות שיש בו גם רמיזה למה? חוץ מידידות, נניח שאולי הוא רוצה לדבר על הידידות של החתן והכלה או משהו כיוון זה.
שלמה?
מה? למה?
ידידיה.
ידידיה? שלמה, שמו היה שלמה. כתוב בידידות, ידידיה, שקרא לו ידידיה. אז זאת אומרת, אולי זה קשור לשלמה. יש בפרק עוד כמה דברים שרומזים לעניין הזה, אז בואו קודם נראה. רחש לי בי דבר טוב, אומר אני מעשי למלך. אז אתה רואה שמישהו חיבר את השיר הזה ואומר אני עושה את זה לכבוד המלך. לשוני את סופר מהיר, אני אכתוב את השיר הזה וזה הולך לי. יופייפית מבני אדם. מדברים פה קודם כל על הצורה החיצונית. אם אני בכיוון של שיר חתונה, אני נכנס לספר, אז הוא מספר אותי ואומר לי, אתה כמו חתן. אני כבר רחוק מחתן, אבל על כל פנים שהוא רוצה לומר, שבא לו אחד חתן, הוא מספר אותו, מתנדק בהופעה אותו, כולם הסתכלו עליו וכו'. אז הוא אומר, יופייפית, אתה הזכר, אתה מתוך בני אדם, אתה הכי יפה. הוא צק חן בשפתותיך. גם ההופעה החיצון שלך, וגם אתה פותח את הפה, וואו, וואו, יש לו פה, יש לו פה. אז השפתיים שלו מדברות בצורה יפה. על כן ברכה אלוקים לעולם. אתה חתן, יש לך ברכות. אתה יעני חתן גיבור, חגו חרבך על ירך. ההופעה שלך היא הופעה של קצין בריטי, קצין עם אחרת.
זה כבר קנניה, זה לא ששנה.
עוד פעם?
זה כבר קנניה, זה לא ששנה.
ואוקיי, זה בדרך. על ירך גיבור, הודך והדרך. והדרך, אתה בעל הופעה מהודרת. צלח רחב על דבר אמת, וענבת צדק, ותורך נוראות ימיניך. זה לא סתם גיבור פיזי. זה גיבור שמבקש להשליט צדק. זה גיבור שמתכוון לאלה להשתמש בכוח שיש לו. אדם שמקבל פיקוד, אז יש לו הופעה משמעותית, סמכותית. אז כשאתה לובש את אחר, אתה... קצין, קצין, אבל אם יש לו אקדח בזה, אז הוא לעניין. זאת אומרת, הוא מוכן להתמודד עם משימות שיש לו. חיציך השנונים, וכאן הוא עובר, זה לא סתם חתן, אלא זה חתן שהוא נושא אחריות לציבור. כי יש לך עמים תחתיך. זאת אומרת, לכן אני מגיע למחשבה שזה מלך ביום חתונתו. איש צעיר, קיבל סמכות, עכשיו הוא מקבל גם גברת. אז עד היום הוא היה, עכשיו יש לו כבר גם מלכה. יפלו בלב אויבי המלך. זאת אומרת, החיצים שאתה תראה באויבים שלך, הם כולם ייפלו, ואז אתה שומע, הוא חזר פעם נוספת על היסוד של המלך. ועכשיו יש לו ברכות, אתה יושב על הכיסא. כיסאך, כאן כאילו חסר המילה ישים, או יברך, כיסאך, אלוהים עולם ואל. אלוהים ידאג שהכיסא שלך יהיה לעולם ואל. גם זה יכול להיות, זה מסייע קצת עם ההמשך, שבט מישור שבט מלכותיך. מהי הבעיה שהוא מעדן אותה פה? המילה שבט, מקל, פטיש, חובט, יש לה צליל של מאבק, אבל זה שבט מישור. שבט מלכותיך, הצורה שאתה מייצג ומופיע עם המלכות היא שבט, אבל זה שבט מישור. זה... אתם לא מכירים איך היה נראה בריגדיר בריטי. הולך עם המקל הזה, אני זוכר מהמנדט. היה, לא בשביל משהו, אלא המקל היה סמל לסמכות. זאת אומרת, אז הוא אומר, יש לך שבט, אבל אתה לא מכה בו, זה שבט מישור, זה רק ביטוי למשרה שאתה נושא. יש לך תוכניות, אהבת צדק, ותשנא רשע. זאת אומרת, המגמה של הכוח שמצטבר אצלך, זה בשביל להשליט צדק. אתה צריך באמת סמכות, אתה צריך שיהיה לך משטרה, אתה צריך שיהיה לך צבא, אבל אתה משתמש בדברים האלה להשליט סדר. אהבת הצדק ותשנא רשע, על כן משחרך אלוהים, אלוהיך שמן ששון מחבריך. וכאן כמובן יש ביטוי למה?
משיכה.
משיכה. שדוד ביקש למשוח את שלמה, שמו לו שמן, שמן המשחה. ובכן, אז השם אלוקים דאג שימשכו אותך למלך. הוא רוצה לומר, אתה לא תפסת סתם את המלכות. אתה קיבלת אישור למלכות מהקדוש ברוך הוא. ואלוקים דאג באמצעות הנביא, באמצעות... על כן משכחה אלוהים שמן ששון. השמן הזון הוא שמן שמביא שמחה עליך ולאחרים. אז זאת אומרת, אתם רואים שיש פה רמזים די ברורים להמלכת מלך בחגיגה מסוימת.
אז הרב מושך את זה מתיאורים של חתונה לתיאורים של
המלכת
מלך.
סליחה, אולי זה היה שהתברד ביום אחד. אולי המלך נמשך למלך, ובאותו יום הוא לקח גם את הגברת.
זאת אומרת,
מה?
ביום חתונתו?
כן. כי ביום חתונתו היא הפכה להיות המלכה שלו. כי למעשה, מלך שאין לו מלכה, זה לא שלם הסיפור. זה גם לא מבטיח את הרצף של השלטון. הוא יעמוד עם... אבל אם זה בית המלוכה, אז באיזה מקום? תראה איך שזה עובר הלאה. מור ואהלות, קציות כל בגדותיך. הוא יש לו, איך אתם קוראים לה... לספרי הזה שעושים אחרי התגלחת. אפטר שייף. יש בו איזה מקום שהוא דאגו להופעה המכובדת שלו. ובכן, יש לו ריח טוב, כל הבגדים. מין החלי שן, מיני שמחוך. אתה היית בתוך הארמון, היית בתוך ההיכל. מיני כנראה זה מינים ועוגב. זאת אומרת, כל מיני ניגונים. שיצאת לתהלוכה, אולי לתהלוכת המשיכה, או לתהלוכת ההכתרה, אז כלים של ניגונים. ועכשיו מה כתוב? בנות מלכים בעקבותיך, יש פה בנות לוויה, נצווה שגל היא מנחה בכתם אופיר. אתה רואה בדיוק כשעומדת הגברת עם כתר, כתם אופיר. והנה תראה, שימי בת, עכשיו תראה מה קרה.
מה זה שגל?
שם נרדף לאישה.
ומה
שאנחנו
כל
הבנות בלכים
שמלבות עכשיו איתה?
עוד פעם.
מה שייך
אותו כבר, כמו
שזה הלילה
שלו ושלנו,
שייך
אותו
כל האנשים
שנמצאות בסדר. בוא תקרא את השם ותראה מה ההמשך. שימי בת וראי, ועתי אוזנך, ושכחי עמך ובית אביך. כאן מדבר המשורר אל האישה. נו, אז בואו נשלים את הדוגמה.
רבקה.
עוד פעם?
רבקה.
לא רק זה. אולי בצו. אולי בת פרעה, זה אחת מהאנשים ששלמה לקח והיא צריכה לעבור תהליך של גיור. אז הוא אומר לה, שכחי, תשכחי מהבית של ההורים שלך. שכחי, אז הוא אומר למוסר, שימי בת וראי ואתי עוזר ושכחי עמך ובית אביך. ואז יתאב המלך יופייך, כי הוא אדונייך והשתחווי לו. קבלי עלייך את העול שלו, ובצור, זאת אומרת, בנציגות של מלכות צור, במנחה פניי יחלו עשירי עם, זאת אומרת, המשלחות נכבדות מעמי האזור הגיעו ליום ההכתרה הזאת. אנחנו עוסקים עכשיו בפשט, אבל אם אתם לא תדעו, במדרשים על פרשת לך לך, אז כתוב שאברהם אבינו הוא הנושא פה. יופייפית מבני אדם, הקדוש ברוך הוא בחר באברהם, והוא אמר לו, לך לך מבית אביך, הוא כאילו אומר לאברהם, אתה עובר עכשיו לעם היהודי, תשכח מטרח, תשכח מכל מה שהיה שם. זאת אומרת, כאילו יש מעבר, אני רק מסביר שהמדרש די קרוב פה לפשט, הבעיה היא רק באיזה נסיבות. אז מי שהיה בתרבות אחת ועובר לתרבות שנייה, המשורר מדריך אותו איך הוא יתנהג. אם זה נישואים של בת פרעה, בת פרעה באה אל שלמה. בחז"ל מזגו את זה יחד עם חנוכת המשכן, המקדש. חז"ל סיפרו שם סיפורים על בת פרעה ושלמה. אז אולי זה כך. אבל על כל פנים מן ההמשך, כל כבודה בת מלך פנימה. זאת אומרת, כבודה היא הולכת. אפשר לראות היום בחתונות, חתונות מצועצעות וכו' וכו', שיש לה קלה, שמלה גדולה מאוד, והשמלה הזאת היא רחבה מאוד. אז ילדות קטנות הולכות אחריה ומרימות את זה, או כל מיני, בחתונות יעני מפוארות. אז כל כבודה בת מלך פנימה, במשבצות זהב לבושה, לרקמות טובה למלך בתולות אחרי הרעותיה מובלות לך. זאת אומרת, הנה אתה רואה את הנערות הקטנות שמוליכות את המלכה הזאת, והם מביאים אותה גם למקום או של החופה, או של ההכתרה, או של אותה חגיגה שמתנהלת. תובלנה בשמחות וגיל, תבואנה בהיכל המלך. הם הולכות נניח מהמקום שבו הטקס מתקיים, ומובילות אותה עד להיכל של המלך. אם אנחנו צודקים, זה כתוב פרשה. רבקה ונערותיה, לוקחים ילדה צעירה, נעזור עכשיו בת כמה הייתה רבקה, וכתוב ונערותיה אימא. אז זאת אומרת שאליעזר לקח אותה, לקח יחד איתה עוד. אתה יכול להבין איך הפרק הזה השלים את המסופר בפרשה. למעשה, גם הוא מוביל אותה. אליעזר מוביל את רבקה בדרך לגמרי לא קצרה. אז נכון שבדרך לשם קפסה לו הדרך, בחזרה לא קפסה לו הדרך. זה היה מהלך לא פשוט, מצפון סוריה עד לארץ ישראל. יש פסוק בפרשה שבצורה מאוד פרוזאית, הפרק הזה הוא שירי, הוא חגיגי, הוא פתאום כל הלבושה וכל הסיפור. תראו בפרשה פסוק שיש בו רשימה של פעלים, אבל הפעלים הללו מסתירים מתחתם חוויות שאולי רמוזות בפסוק. אני מחפש פסוק בפרשה, אני רוצה שאתם תחפשו. תפתחו בבראשית כ"ד דלת. בפסוק סמך ו' וסמך ז'. ויספר העבד ליצחק. מה חסר פה, רבותיי?
איזה עבד?
זה בעיה שאתה צודק, אבל זה, כל הפרשה כתוב רק עבד, לא כתוב בכלל שזה השם שלו. עבד אמיתי אין לו שם, כי שם זה אישיות, והוא מכר את האישיות שלו. אז כל מה רק מדברים על עבד, בסדר.
שיספר למה?
אז למה? למה, אתה צודק, למה?
כי הוא זה ששאר.
קיבלת שליחות, אז בדרך לשם יש השבעות ויש דיונים, הוא מתפלפל לו, בטר, לא בטר, הוא אומר לו, הוא מתפלל עליו. מה היינו מצפים? היינו מצפים שהוא חוזר, התייצב, עשיתי את השליחות. יותר מזה, מכאן ואילך לא נזכר יותר בתורה הפעולות של אברהם. תבדקו. בראש הפרשה שלנו, אברהם קובר את שרה. אחר כך אברהם נכנס לזה ולוקח את זה ככה, משימה שהוא מתכנן טוב, ונותן הוראות לעבד לעשות. ויותר ברגע שהוא מגיע לשם, גמרנו את הסיפור. אין אברהם, לא נזכר.
זה היה
חשב
לדבר, יוסף אברהם, איך נשאר שם
כתובה? הוא עשה משהו, זאת אומרת, עשה משהו שנכנס איך ש... זה סיפור על אברהם, אבל לא בתור ההיסטוריה הישראלית. אברהם, אדרבה, כמעט הייתי אומר, הוא עושה משהו שחריג אם הוא לא דואג ליצחק, לא מלווה אותו, לא שום דבר לו. והוא חי עוד שנים. אברהם גם ידע על הסיפור עם עשיו. חזל אמרו למה היה לו את הסיפור עם נזיד העדשים, זה היה השיבה של אברהם. לא כתוב בכלל שהיא הלכה, רבקה, אין לה ילדים, למה היא לא הלכה לבקש מחמיה? אין אברהם. אני אומר עובדות. הכוונה שאני לא אומר, יש כבר חדש. יש כבר חדש, הנהגה חדשה. על כל פנים, העבד מספר לי יצחק. את כל הדברים, זאת אומרת, הוא מושר לו דוח, נגמר הסיפור. ואז מה קורה? תראו רשימת פעלים. ויביאה, ויקח, ויהווה, וינחם. ויביא עשרה, ויביא יצחק העול עשרה אמו. מה כתוב?
איפה
עוד פעם? פה קודם כל כתוב שהיה לשרה אוהל בפני עצמה. זה היה אוהל של אנשים. יצחק אומר, הגעת עכשיו מהדרך, תכנסי הביתה קודם, תתפדרי, תסתדרי לך, הייתה כל הדרך בדרך. אז הוא מביא אותה לאוהל. באוהל של, של, של נשים, הוא לא נכנס לזה. אחרי שהיא מתרחצת, מסתדרת הזה, אז היא לוקח אותה, ויקח את רבקה בתי לו לאישה, ויעבר. אז הנישואין הללו מושלמים, כשיצחק נותן לה את הזמן שבו היא צריכה להסתדר. זאת אומרת, אם אני חוזר עכשיו לפרק שלנו, שאם אנחנו שומעים על המלכה, אני חוזר לתהילים ממאי, אז אנחנו שומעים על המלכה שהיא נמצאת שם. תובל לה בשמחות וגיל, תבואנה בהיכל המלך. אותו היכל המלך שאנחנו מכירים אותו, והביא יצחק האוהל עשרה אמו. זאת אומרת, הוא מגלה הבנה לצרכים שלה בדבר הזה. עכשיו תראו מהי הבעיה בפסוק י"ז, ואיך בצורה כל כך אלגנטית הפסוק פתר את הבעיה.
הוא לא רוצה
להסכים איתה,
אבל...
עוד פעם.
לא רוצה להסכים איתה, אבל...
שמעת את זה כבר ממני, יופי. מה למעשה מאחלים לאחד? תחיה עד 120. כשאתה אומר תחיה עד 120, אז למה אתה למעשה אומר לו? אתה תמות בין 120. זה נכון? אלא מה אנחנו אומרים 120? זה המקסימום שאפשר. אני שמעתי אתמול ברדיו בחצי אוזן, שהמחקר המודרני אומר שזה לא סתם. האורגניזם של גוף האדם בנוי לחיות מקסימום 120 שנה. אחר כך הוא כבר אין לו קריסת מערכות נגמר, זה לא עובד יותר. על כל פנים, הוא רוצה לאחל לו שיחיה הרבה. אבל ברגע שאתה אומר יחיה הרבה, אז הוא אומר לו, ביום אחד תמות. אז מה הוא אומר לו? תחת אבותיך יהיו בניך. מה מונח בברכה הזאת?
הוא מדלג עליו.
קודם כל שיהיו לו בנים. יהיו בניך, ומי יהיו, ומה יעשו הבנים שלך? הבנים שלך ירשו את מי? את אבא שלך. אבא שלו כבר מת מזמן. אז מה זה תחת אבותיך יהיו בניך? כאילו אומר כך, יש פה שרשרת, יש פה דור אחד, ויש דור שני ויש דור שלישי. אתה הדור השני, כי אתה תחת אבותיך, אז יש פה זה אבא. אתה ירשת את אבא, ואתה מלך. אני מאחל לך שהבן שלך יירש אותך. אבל כשאני מאחל לך, אתה אומר לך, יקברו אותך. איך הוא יכול להגיד לו את זה? אז הוא אומר לך, אתה יודע מה? כאילו הוא מתעלם. הוא אומר, יש אבותיך ויש בניך. אני מתעלם ממך כחוליית החיבור, אבל אני מדבר על רצף השלטון. אבותיך שולטים, בנך שולט, אתה חוליית החיבור בדבר. אז זאת אומרת, הוא, בגלל החגיגיות של המעמד, הוא הבליע לו ברכה וניסיע אותה בצורה כזאת שלא יהיה בהם גם עצוב. תחת אבותיך היו בניך ותשיתם ולשרים בכל הארץ. זאת אומרת, אתה את כל המשפחה וכולי, אתה תמנה, כל אחד יהיו בתפקידים שלו. אזכיר השמחה בכל דור ודור. עוד פעם, דור ודור, דיין, יש פה מסורת של דורות. על כן עמים יודוך לעולם ועד. זאת אומרת, הכיוון של הפשט זה שיר חתונה, שמדברים פה על בת מלך, ומדברים פה על מלך, וכנראה שאגב, בכמה ערים וקהילות באירופה, באירופה של האשכנזים, כשהיה בחור עילוי, בעל כישרון גדול, ורצו, בגלל אביו, בגלל משפחתו, להכתיר אותו לרב, אבל הוא היה רווק. אז היו מצמידים את יום החתונה עם יום ההכתרה לרבנות. יכולים לקחת בחור רווק למנות אותו רב. אז הוא לקח נניח את ביתו של הרב הזקן, ועשו לו גם חתונה וגם הכתרה בחד המחתה. משהו מעין זה יש פה. יפה, יפה, ככה זה לנו, אבל תראה, זה הרי כתוב, סליחה, זה כתוב בשיר השירים בפסוק שאתה אומר עליו. צנע אורנה בנות ציון, במלך שלמה, באתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו. אז אתה רואה שאם מדברים פה על אתרה, נתנו לו קדר, ביום חתונתו, אז הנה רמז לחתונה שהולכת משולבת עם הכתרה. אז זה ממש נוגע לפשט שלה, וכמובן שלא ידוע לנו על עוד מלך ש היה לו עסק עם בת נכר, ושהמשורר רומז לה בצורה מאוד שקופה, שכחי המת אבך ובית אביך. גברת, את באה לחברה אחרת, את צריכה לקבל עלייך את המשטר, את ההנהגה של המלך החדש הזה. והוא מתאר אותו, זה עסקה כדאית, יופייפית, שבט מישור, הוא עושה את כל התפקידים שהמלך צריך לעשות, הוא עושה את זה בצורה מאוד מכובדת ויפה. זה במה שנוגע לפשט, אם אני אלך, מה שאמרנו קודם, שיר ידידות, אולי בגלל ידידיה, אולי זה רמז נוסף על המלך. זה מה שנוגע לתולדות ישראל. אבל אם אני שואל למה אומרים את זה בשבת חיי שרה? כי בשבת חיי שרה יש גם רצף. אברהם, יצחק, הדאגה של אברהם לנישואים של יצחק זה לא רק דאגה של אבא. זה דאגה למען יצווה את ביתו אחריו. זה דאגה לאידאות של אברהם. זה דאגה לרעיון שאברהם אומר, אברהם זקן בא בימים. אם לא יהיה לו מישהו, והנה בן ביתי יורש אותי. מי ימשיך את השרשלת? תחת אבותיך יהיו בניך. זאת אומרת, הדאגה של אברהם זה גם באופן פרטי, אבל גם מתוך הנחה שהיורש שלו יהיה זה שיקבל את המסרים שלו, שיקבל את המתודה שלו, כדי שהוא יוכל להמשיך להביא. אז הסיפור של החתונה בפרשה שלנו הוא גם סיפור לאומי. זה לא רק שמחה בבית אברהם באופן פרטי, אברהם ויצחק וכו' וכו'. זה השאלה היא, מה שאברהם סלל, אם יהיה לו המשך. לומר את הפרק הזה בחיי שרה, זאת אומרת לומר, יש לנו פה עסק עם מישהו שבט מישור, יש לנו עסק עם מי שיש לו ערכים של צדק שהוא מבקש להניג אותם, ויש פה אישים, ויש פה משפחה צעירה שפותחת את ההמשך שאבותיך זזים, ויש פה מישהו שימשיך את כל הדברים כגון אלה. לכן כשחזל אמרו, וכאן אני מתחיל כבר לדרש שלה, שזה אברהם, שזה בצור וכו' וכו', אמרו, אנחנו לא יודעים דברים על החתונה של אברהם, זה היה שם אי שם בחרן או בטרח או בקסדים. אבל אברהם פותח פתח חדש, ואברהם דואג לכך שיהיה לו את היורש שירש אותו בצורה מכובדת, וממילא אמירת הפרק הזה בפרשת חיי שרה, אז אתה, באמת אני חושב שיש חתונות אולי ספרדיות שבהם אומרים או באותו יום את הפרק או תחת החופה אומרים את הפרק הזה, כי זה גם שיר חתונה מקומי, אבל זה הפך להיות שיר חתונה לאומי בגלל הרצף של השלטון שרמוש פה, ואותו רצף של הנהגה שאברהם התחיל אותה, כי עכשיו יש לו יורש, לכן אמרתי הוא כבר לא נזכר. ברגע שיש יצחק, אז העבד מספר ליצחק, מקבל את המהות של יצחק, ואברהם, הוא לוקח אישה, ויוסף בני הפילגשים, זה לא... אברהם את תפקידו ההיסטורי גמר כבר. ויש יצחק, שהוא שממשיך את זה, וזו ההבטחה שיש בפסוק, תאר רבותיך היו פניך.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.